כל שבת אנחנו קוראים פרשת שבוע, אנחנו קוראים גם את ההפטרה, ותמיד יש איזשהו קשר בין הפרשה להפטרה. לא תמיד אנחנו מבינים באופן ישיר מה הקשר, לפעמים צריך להשקיע מחשבה, לפעמים הקשר יותר ברור, לפעמים הוא פחות ברור, תמיד אבל יש קשר. דודי זיכרונו לברכה כתב ספר שלם, רבי שחר יעקובסון, על הקשר שבין ההפטרות והפרשות. כל פנים, השבת אנחנו נקרא פרשת ויגש, שמדברת עם הפגישה של יוסף עם האחים, ויגש אליו יהודה, וההפטרה אנחנו קוראים ויהי דבר השם אליי לאמור, הפטרה ביחזקאל, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד על אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל לקחת שני עצים, עץ אחד לכתוב עליו ליהודה, עץ שני לכתוב עליו ליוסף, ושני העצים האלה ייקח בידיהם ויהיו לעץ אחד, ובני ישראל ישאלו אותך מה אלה, דבר אליהם כה אמר השם, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד והיו אל האחדים בידי, וכך היה עם בני ישראל. מה הקשר? בפרשה ויגש אליו יהודה, זה המתח, השיא הכי גדול. פרשה, האחים כולם חוזרים למצרים, נמצא גביע באמתחת בנימין, אומרים כולנו נהיה עבדים, ויהודה הולך ומדבר קשות מול יוסף ואומר לו, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, אדוני ציווה, מדבר שם דברים חריפים, הוא מרגיש הוא מהצד האחד, והשליט הזה הרשע יוסף שעושה לנו את כל הבלגנים ואת כל הצרות נמצא בצד השני, ויש פה אימות, כמעט מלחמה, חזן מתארים כמעט מלחמה פה. והנה תוך רגע הכל מתהפך, אומר יוסף, אני יוסף העוד אבי חי, ומתברר שהייתה פה טעות, זה לא עמדו פה שני אנשים משני הצדדים שעומדים להילחם זה עם זה, צדיק מול רשע, מצרי מול ישראלי, אלא עומדים פה אחים, לשניהם יש אבא אחד, העוד אבי חי. והכל הכל מתהפך, כל התמונה שהייתה לנו רגע לפני כן שיש פה שני דברים שנלחמים זה בזה, פתאום מתברר לא, יש כאן נקודה משותפת. והנביא אומר, עם ישראל בהיסטוריה שלו רק בזמן דוד ושלמה היה עם ישראל מאוחד, מי דוד ושלמה נחלקה המלוכה, יש יהודה בנפרד ששלטו בירושלים, מלכי יהודה שבדרך כלל היו צדיקים, והיו מלכי ישראל בית אפרים, לפעמים היו אפילו מלחמות. אומר הנביא לעתיד לבוא, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח שני עצים שלא יהיו עץ יוסף ועץ יהודה נפרדים, אלא והיו לאחדים בידיך. נראה שכאילו יש פה שני כוחות מנוגדים, שניים שלא מסתדרים, לא, היו אחדים בידיך. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, במאמר הנפלא שלו, המספד בירושלים, אומר שהדבר הזה מאוד, הוא לקח את זה למשל, או אפילו יותר ממשל, למה שקרה עם התנועה הציונית. מה קרה? תנועה הציונית קמה על ידי אנשים שבאו ואמרו צריך לעלות לארץ ישראל. מהצד השני עמדו רבנים ואמרו, רגע, אם יעלו לארץ ישראל, יעזבו פה, יתרחקו. באמת לפעמים ראשי התנועה הציונית היו אנשים שעזבו תורה ומצוות, אז התרחקו מתורה. ציונות זה כפירה, צריך להתרחק, אסור לשתף איתם פעולה. פתאום נהייתה מלחמה, ואז מהצד השני אלה שכן דגלו בציונות באו ואמרו, רגע, אם ככה לוחמים בנו הרבנים ואנשי התורה, אז חלק מהמלחמה שלנו למען הציונות צריך להיות באמת מלחמה נגד תורה. ומתברר, אלה נלחמים באלה ואלה נלחמים באלה, כשבעצם לאמיתו של דבר לשניהם אמורה להיות מטרה אחת. עם ישראל לא יכול להיות בלי ארץ ישראל, וארץ ישראל לא יכולה להיות בלי תורה, לא יכול להיות קיום זה לזה. ולא מלחמה, במקום לראות כאן שני צדדים נלחמים, צריך לראות אותם איך הם עוזרים אחד לשני. האמת היא, הרב קוק לא זכה, אבל אנחנו זוכים לראות. אנחנו זוכים לראות. הפחד הגדול של אלה שלחמו בציונות, מה היה? ציונות תרחיק אנשים, יהרסו את מקומות התורה. מאז, אני חושב, מאז התנאים והמוראים, מאז התנאים, לא היה עוצמה של תורה בארץ ישראל, במדינת ישראל, כמו שיש היום. מה זה? דבר מדהים. אלפי אלפים לומדי תורה, אבל לא סתם לומדי תורה. אותה מדינת ישראל, או מדינת הציונים, שהמיטה כאילו יכול אמורה להילחם בלומדי התורה, היא מממנת, היא פותרת בחורי ישיבה מגיוס בצה"ל, היא מממנת ישיבות, היא עוזרת להם. יש להשוות? איפה? הפחד הגדול, כאילו יש פה שני גופים לוחמים, פתאום מתברר שלא נותנים פה. אני תמיד אומר, מיר, ישיבת מיר, מה היה פעם ישיבת מיר בשיא שלה בחוץ לארץ? 200 תלמידים, היום ישיבת מיר 5,000 תלמידים בארץ ישראל. פונביץ', 150 תלמידים היה פונביץ', היום פונביץ', 1,000 תלמידים, אפילו שתי ישיבות יש באותו אולם בפונביץ', זכו באותו שתי ישיבות, מאיפה זכו לדברים כאלה? כן, זוכים, יש אלפי... מתברר שיש פחד שם, נראה שעומדים פה שניים שנלחמים, לא, עוזרים אלה לאלה, ומצד שני מבינים שאין משמעות לתקומת מדינת ישראל בלי הצד הרוחני. אז הפחד הזה שכאילו יהודה עומד מול יוסף ויש כאן מלחמה, מתברר לו שיהודה ויוסף, ועל זה מדבר ההפטרה, הם יכולים לעבוד גוף אחד, גוף אחד שעוזר זה לזה. ויש פה דבר עמוק. חלק מהפרשנים, זה אגב מעניין לראות איך ללמוד פשט בפרשה, בהפטרה. חלק מהפרשנים לומדים שהנביא מצווה לקחת שני עצים, עץ אחד כתוב עליו, מקל כתוב עליו יהודה, מקל שני כתוב עליו יוסף, ויש מה שאנחנו קוראים הוקוס פוקוס כזה, ונהיה הכל פתאום עץ אחד. אבל יש פרשן, כרגע אני לא זוכר מי זה, אומר כאן דבר עמוק והוא מאוד אמיתי. אתם יודעים שבחקלאות יש פעולת הרכבה. אתם יודעים מה זה הרכבה? כשמדברים למשל אתרוג מורכב. מה זה אתרוג מורכב? למה עושים בכלל פעולת הרכבה? פעולת הרכבה עושים שיש עץ שהוא חלש, אבל יש לו פירות מאוד מתוקים, פירות טובים. למשל זה מה שקרה באתרוג, זה מכאן התחילה הבעיה. האתרוג הוא היה עץ, אתרוג, מהודר, אבל הוא עץ חלש, אז נתן מעט פירות. אז אמרו, בואו ניקח לימון, שהוא עץ, הוא עץ חזק, עם פירות לא כל כך טובים, ולוקחים ענף מהעץ האחד, מחברים אותו ומרכיבים אותו, יש קנה ויש רוכב, ואז יוצא... שעכשיו יגדלו פירות שמקבלים את המעלה של שני הצדדים. הוא יקבל, הוא יהיה חזק, והוא גם ייתן פירות טובים. אז באתרוג מורכב זה בעיה. אבל שאפשר לעשות, היום חלק מה... בפירות הדר או משהו כזה, עושים פעולת הרכבה. הנביא מצווה לעשות פעולת הרכבה. אומרים לו, תראה, קח עץ יוסף ועץ יהודה, שאחד הוא אולי חזק גשמית, אבל הוא חלש רוחנית, והשני... כן, והשני הוא חזק רוחנית אבל חלש גשמית, ותחבר אותם ביחד, ועכשיו נרוויח את שני הדברים. כי אין לעם ישראל רוח בלי גוף, ואין גוף בלי רוח. וזה יוצר את היחידה האחת. אז מה הנביא אומר לנו פה? כשנראה לך לעיניים שיש מלחמה בין שני גופים, בין יוסף ליהודה, עומדים שניים, פתאום יתברר שלא, מה פתאום? יש לנו אבא אחד ויש לנו פעולה משותפת. נראה לנו שיש גופים שנלחמים זה בזה וזה לא מסתדר עם זה? לא, והיו אחדים לידיך. ובעצם מה שהרב קוק לוקח, למה המחשבה של התנועה הציונית, זה נכון להמון המון דברים אחרים. אני רוצה לדבר איתכם למשל, פעם הייתה ביקורת, אולי גם היום, שלישיבת שלבים אולי אין מספיק דרך. מה הדרך של ישיבת שלבים? מה הקו? יש כאלה שאתה מגיע לישיבה, אומרים לך, הקו שלנו הוא כזה. לא כזה, אפילו צריך עיפרון כזה, הקו שלנו הוא כזה. אי אפשר לזוז מזה, ימינה ושמאלה. כן? זה הספרים שמותר ללמוד, זה הספרים שצריך לקרוא, דברים אחרים הם פסולים. ואצלנו, ברוך השם, יש אנשים שיסתכלו, לא ברוך השם, יסתכלו על נערים וגבה. יגידו, מה זה על אותו מדף? יש לכם את הרב סולובייצ'יק, עם הרב קוק, עם רב נחמן, כן? עם שפת אמת. תגידו, מה אתם? תחליטו. זה לא הולך ביחד, כן? התשובה היא, זה אבי אבות הולך ביחד. זה רק ככה. כי בדיוק כמו שמי שחושב שיוסף ויהודה לא יכולים להסתדר ביחד, זה ככה מי שאומר, זאת הדרך הנכונה. אני אומר, ודאי, יש לנו שולחן ארוך שמחייב את כולם. מי שאומר שאפשר לזוז כי הוא זה משולחן ארוך, אם תמצאו ספר כזה, ספר כזה לא ייכנס לבית מדרשנו. אין סטייה כי הוא זה מהשולחן ארוך. אבל בתוך שולחן ארוך, בדרכים של עבודת השם, מה הקשר? תיקח מכל דבר את הדבר הטוב שבו. תיקח מהרב סולובייצ'יק את עומק ואת הקשר, את הפילוסופיה של היהדות. תיקח מרב נחמן את עבודת השם של היחיד, וזה שלא ליפול ולא להישבר. האם בשביל להתלהב מרב נחמן, כן, אני צריך לנסוע לאומן? או אני צריך לקפוץ נח נח על המסעיות האלה, על הטנדרים עם המוזיקה? מה הקשר? אני לוקח מרב נחמן את מה שרב נחמן מדבר אליי, ורב נחמן מדבר אליי, כן, בנקודה הזאת של אהבת השם, או עבודת השם, או לקחת, תיקח. ואם יש מישהו שנקודה של התבודדות אפילו מדברת אצלו ברב נחמן, הוא מרגיש שזה מקדר אותו בעבודת השם, יכול לעשות התבודדות. אגב, התבודדות אפשר לעשות גם בחדר, ואפילו ליד החברים שלך אתה יכול לעשות התבודדות. אתה לא צריך ללכת ליער ולצוק צעקות ושעגות גדולות. בודדות, זה איזשהו, יש נקודה אמיתית בנקודה הזאת. כך מרב נחמן את זה, כך מרב סולובייצ'יק. האם בשבילי, אני אוהב שפת אמת. האם בשבילי ללמוד שפת אמת אני צריך להתלבש כמו חסיד גור, או להתנהג כמו חסיד גור? מה הקשר? אני לוקח מהשפת אמת את נקודת האמת של השפת אמת, ומזה אני בונה ויוצר. אני לוקח מהכל, ואני יוצר מזה מבנה אחד שלם. כי באמת, איך כתוב בגמרא, מיני ומיני יתקל אסילאי, מזה ומזה יתעלה הבורא. מה האמת? האמת היא משולבת מהכל. אתם מכירים, יש משל כזה על כמה עיוורים, לא עלינו, שאמרו להם, כן, שנביא אותם לגן חיות והפגישו אותם עם פיל. אז עכשיו עיוור לא יכול לראות, אז הם ממששים את הפיל, ודרך זה מנסים להבין מה זה פיל. אז הפיל הוא גדול, אז אחד תופס את הפיל ברגליים, ואחד תפס אותו בחדק, ואחד תפס אותו בחתים שלו, ואחד באוזניים. אז אחד זה שתפס אותו ברגל אומר, פיל, אני יודע מה זה פיל, זה כמו עמוד כזה גדול וחזק, יציב, זה פיל. שאני אומר לו, מה פתאום, מה אתה מדבר? הוא תפס את החדק. פיל זה משהו כמו צינור כזה שיש לו בסוף חור. והוא אומר, פיל זה, הוא תפס באוזניים, אומר, זה פיל. הם מתווכחים, צועקים אחד על השני, שבאמת מה זה פיל? פיל הוא גם זה וגם זה וגם זה, אבל לא רק, אתם יודעים שאני חסיד גדול של גם וגם, אבל לא באופן של גם וגם קצת מזה וקצת מזה, אלא גם וגם באופן שיוצר מהכל הרכב אחד נפלא. אין יוסף ויהודה שעומדים משני עברי המתרס. יש פה שני אחים שיש להם מטרה משותפת. העץ הזה, במובן של ההרכבה, אומר הנביא, קח מפה את הנקודה הטובה, וקח ממנו את הנקודה הטובה. כן? אני חושב שמחבד, כן? חבד, אנחנו צריכים ללמוד מסירות נפש, ושכל אחד צריך להרגיש שליחות בשביל עם ישראל. אני גם חושב שהרבי מחבד, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה תלמיד חכם עצום וקדוש גדול. אבל האם בשביל שאני אגיד, בואו נלמד מחבד את חלק מהתורות של הרבי, בואו נלמד מחבד את נקודת השליחות, אז אני צריך בשביל זה לקבל שהרבי הוא מלך המשיח גם עכשיו? לא חייב לקבל את זה. אני יכול לקבל מחבד את הנקודה הטובה, ואני אקח מהיהודים האלה את הנקודה הטובה הזאת, ומהיהודים האלה את הנקודה הטובה הזאת, ומהכל אני ארכיב את העניין. אנחנו יכולים ללמוד מהליטאים, כן, דבקות בלימוד ולימוד, עומק, אהבת תורה. אנחנו יכולים ללמוד מהחסידות, שמחה בעבודת השם. אבל האם, אתן לכם דוגמה, אני עוד את הספרים הראשונים, אתם יודעים שקהילות יעקב זה ספר מאוד אהוב עליי. קהילות יעקב, הסטייפלר, ספר מאוד אהוב עליי, אני מאוד אוהב תורות של הקהילות יעקב. הספרים הראשונים של קהילות יעקב, עוד היינו קונים אותם בבית של הקהילות יעקב, של הסטייפלר בעצמו. הוא היה, היית נותן לו כסף, הוא היה מוכר לך את הדבר, עוד היה מדבר. אז עכשיו אתם יודעים שהשקופה של הקהילות יעקב, הקהילות יעקב אולי אפילו אומר תחנון ביום העצמאות, כן? אמר. אז אני קניתי בהתלהבות את ספר של קהילות יעקב, אני לומד איתו, אבל אני אומר, לומד, לקחתי מקהילות יעקב את הלימוד שלו, ואני גם בלימוד יכול לדון ולהתווכח איתו, ואני מאוד אוהב את זה, אני לוקח ממנו, אבל את הנקודה על השקפה למה שקורה, אני יכול להגיד את זה, אני לא לוקח ממנו. אני עוד אומר עם דברים קל וחומר, הרי גם מה שהוא כותב מותר לנו להתווכח ולדון, אז על מה שזה סתם איזה שם סברות או דברים שאתה רואה אחרת, מותר לנו לחשוב אחרת. אסור לסתות כי הוא זה משולחן ערוך, אסור לסתות, זה כבר מחוץ למסגרת. אבל בתוך המסגרת, איך אני בונה את העבדת אהבת השם שלי? בואו ניקח מכל דבר. אז אין פה, לא שיש כאן בלבול, להפך, יש פה שלמות שמרכיבה את האמת המושלמת. יש פה את ההיקף של הדבר מהכל. זאת הדרך, לא שאין דרך, אלא זאת הדרך. וזה חשוב מאוד. חוטים אלה, שבגלל שיש להם איזשהו קו אחד בנקודה מסוימת, הם הולכים איתה עד הסוף, וכל דבר שהוא לא בדיוק בזה, כבר פסול לגמרי. אני תמיד אומר, הגמרא אומרת, יש לי אמירה מאוד, הגמרא אומרת בברכות, הגמרא דנה, האם כשאומרים אמת, צריכים לחזור ולהגיד עוד פעם אמת, השם אלוקיכם אמת, צריכים לחזור ולהגיד עוד פעם אמת, או לא אומרים עוד פעם אמת. אז הגמרא אומרת שלא אומרים עוד פעם אמת. והגמרא אומרת של אחד שאמר פעמיים אמת, אמת אמת. אז אומר שם רבא, כל אמת אמת תפסה לאי. פירוש הדבר הוא עשה פה טעות. מרוב שהוא רדף אחרי האמת, מרוב שהוא רודף אחרי האמת, אז האמת הזאת התאטה אותו. בשבילי זה משל גדול, יש פה אמירה. לפעמים הרצון שלך לדבוק באמת, אז מה שלא בדיוק עובר בדיוק בפס, זה כבר פסול לך. אז מזה אתה לא הלכת לאמת, אלא אתה טועה. אנחנו יכולים לראות בעולמות שלנו, יש ציבור שעדיין מתווכחים היום, כבר אין גזרת הגיוס, היא בטלה. כן, גזרת הגיוס הנוראית בטלה, מי שיודע. כבר לא מגייסים בחורי ישיבות. אבל יש ציבור שלם שעוד ממשיך באותו ויכוח על גזרת הגיוס שלא קיימת, ויש על זה ויכוחים ומלחמות עולם, ושני עיתונים שכל אחד מבטל את העיתון השני ואת הגדולים של העיתון השני, על ויכוח של דבר שלא היה ולא נברא. כי עדיין צריך להידבק בהשקופי התאורה. זה אמת אמת תפסלעי. אנחנו צריכים לא לתקן את האחרים, ואנחנו לא תפקיד שלנו לבקר אחרים. אבל אנחנו צריכים את עצמנו לבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה לקחת מהדברים האמיתיים, מכל נקודה את נקודת האמת, וליצור. כי מיני, מיני ומיני התקל לסילאי. יוסף ויהודה לא עומדים בשני צידי המתרס, אלא הם יוצרים שלמות אחת. והתרכובת, היא התרכובת האמיתית, היא העץ האחד שיוצר את ההרכבה האמיתית. אני אסיים ברעיון הזה, שבפרשה הבאה, שגם בעצם גם היא מבטאת את הרעיון הזה של איש כברכתו, יוסף יעקב מברך את כל האחים איש כברכתו. אז כתוב שם בסוף, וזאת הברכה אשר ברך אותם, איש כברכתו ברך אותם. אומר שם רש"י, זה בעצם מדרש, לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו. מה תלמוד לומר ברך אותם? לפי שנתן ליהודה גבורת ארי, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותה של איילה. יהודה הוא אריה, בנימין הוא זאב, נפתלי הוא איילה, כל אחד יש לו את התכונה החשובה. יכול שלא כללן כולם בכל הברכות, תלמוד לומר ברך אותם. יש אנשים שחושבים שכל אחד קיבל קצת גם מהדברים האחרים. זה לא הפשט. הפשט הוא הברכה הכוללת לכל שבטי יעקב, הוא שכל אחד את התכונה המיוחדת והטובה שלו הוא ייתן בתוך עם ישראל. אז כולם ירוויחו, כולם ירוויחו מההרמוניה הזאת. אז אנחנו צריכים להבין, לא לבקר ולא לרדוף ולא לבטל דברים שקשורים לעבודת השם, גם אם אתה מרגיש שאליך היא לא מדבר. תנסה למצוא שם איזושהי נקודה שמדברת אליך, או תבין שאם גם אם זה אליך לא מדבר, לשני זה מדבר. ומהכל ביחד, עם ישראל יצליח לבנות איזושהי שלמות. כמו, ועכשיו זה הקשר שבין הפרשה להפטרה, כמו שבתחילת הפרשה נראה לנו שיוסף ויהודה עומדים כשני גופים שלוחמים זה בזה, ועוד מעט הולכים להרוג אחד את השני ואין שום דבר שמחבר אותם, והנה האמירה, לא, יש לנו אבא משותף, עוד אבי חי. ככה כל התנועות וכל הזרמים שמנסים למצוא דרכים בעבודת השם, כן, יש להם את החלק ואת התרומה. הם לא נלחמים זה בזה, אלא דברים שיכולים ליצור. ואנחנו, תפקידנו ליצור בנפשנו גם את ההכלה הזאת, אבל גם את ההרמוניה שתבנה לא סתם גם וגם, אלא שלמות אחת שלמה.